הנביא ירמיה מקונן ובוחר בפרק יוב, אוי לי על שברי נחלה מכתי, אהובי שודד וכל נתרי ליטקו, בניי הקדוש ברוך הוא בוכה עלינו ואומר, בניי יצאו לי ואינם, אין עוד אין נוטה אהולי ומקים יריעותיי. מי זה האוהל ומי אלה היריעות? הרד"ק, גדול המפרשים, שחי לפני 850 שנה בצרפת, רבנו דוד קמחי, עליו אמרו כל גדולי הדור, קמחי, אם אין קמח אין תורה. הוא מפרש את הפסוק שקראנו, אין עוד מקים אהולי ומחזה ירושלים, ומקים יריעותיי זה הרי יהודה. הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, שוב עוד שנה עברה, ועוד פעם אנחנו נשבים מקוננים ומספידים על חורבן בית המקדש ועל גלות של ישראל. לצערנו הגלות נהיית קשה משנה לשנה, גם בגשמיות ועוד יותר ברוחניות. מדרש איכה אומר, כאשר נחרב בית המקדש, כתוב הפסוק, ויקרא אדוני צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק, וצועק הקדוש ברוך הוא, בא ירמיה ואומר לו לקדוש ברוך הוא, אתה הזמנת את כולנו. מי זה כולנו? הקדוש ברוך הוא הזמין את המלאכים, הזמין את נשמות הצדיקים וגם עדן לעשות יחד מספד על בית המקדש ועל עם ישראל. אומר לו ירמיה, מי פותח תחילה? אתה אלוהינו, אתה אדוננו. תן פקודה, מי פותח תחילה את המספד? אתה או אני אגיד למלאכים או שאני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אפתח ולא מנחה השרת. ואת צועק הקדוש ברוך הוא ואומר את הפסוק שקראנו, אוי לי על שברי. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי שבר נורא מהיום. אם הוא אומר אוי לי, מה אנחנו נגיד? נחלה מכתי, זה פצע שלא מגליד. הוא בוכה על ירושלים, הוא בוכה על בית המקדש, הוא בוכה על הרי יהודה. ואז אומר ירמיה, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מרשה שמלאכי השרת ישיבו והשתתפו איתנו בהספד? אומר לו, כן, לכן קראתי אותם. מלאכי השרת עונים ואומרים, הם אינם צעקו חוצה, מלאכי שלום, מה התקיון? רבנו הארי אומר דבר מבהיל. מה פירוש צעקו חוצה? מפרש רבנו הארי שידוע, רבותיי, שישראל הם במדרגה יותר מהמלאכים. יש חקירה ידועה, ולא היום זה הזמן לדבר בזה. מי יותר גבוה, אנחנו או המלאכים? ההסקנה שנשמות ישראל הן למעלה ממדרגת המלאכים. ברגע שגורשנו מירושלים ויצאנו החוצה, אז כולם יצאו, גם הנשמות למעלה של האבות, האימהות, וכל הצדיקים כולם, כולם גורשו החוצה. והמלאכים, אומר רבנו הארי, הם כמו אלה שנמצאים בחצר, וישראל בתוך ההיכל. כשההיכל מתפנה ויוצא, אז אלה שנמצאים בחוץ צריכים לצאת עוד יותר. ישראל ירדו ממדרגתם הגבוהה שהיו בה בזמן שבית המקדש היה בנוי, וגורשו החוצה. ממילא זה גרם שגם המלאכים יצאו יותר החוצה מאשר היו ישראל. לכן המלאכים היו בוכים, כי זה נוגע להם. הן הראלם, זה אחד השמות של המלאכים, זה הראלים, אבל הפסוק קורא להם הראלם. צעקו חוצה, אומרים אנחנו בחוץ, מלאכי שלום, אלה שנמצאים בפנים, כי למלאכים יש מדרגות שונות, אלה שתפקידם לקבל את נשמת הצדיק כשנפטר מהעולם ועולה למעלה ואומרים לו שלום בואך, נקראים מלאכי שלום. מר יתקיום, במקום לשיר, במקום לשמוח, הם בוכים. ואז מה קורה? באותה שעה נכנסו לנחמו ממלאכי השרת, ולא קיבל תנחומים. ומה אמר? על כן אמרתי, שעו ממני, תעזבו אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. אמר לך בתחי, אני רוצה לבכות, אל תאיצו בי לנחמני. על שבר לשוד בת עמי, כך אומר הקדוש ברוך הוא. כל כך למה עלינו שגורשנו מבית המקדש, שגורשנו מהר הבית? מה היה בזמן בית המקדש, מוריי ורבותיי? חובה עלינו לדעת. אני יודע שאני מדבר לאנשים שיודעים, אבל נזכיר לעצמנו מה קרה היום הזה, היום הנורא, תשעה באב. במסכת אבות דרבי נתן, בפרק ה' בסופו, מביא את דברי שמעון הצדיק על שלושה דברים העולם עומד. וכשהגיע אל הדבר שבוע עבודה, אני אקרא לכם את לשונו, זו עבודת בית המקדש, וכן אתה מוצא כל זמן שהייתה עבודת בית המקדש קיימת, הייתה ברכה בעולם והזול מרובה והדגן מרובה והיין מרובה בני אדם אוכלים ושבעים, וגם הבהמה אוכלת ושבעה, שנאמר ונתתי עשב לשדך לבהמתך לאכלת ושבעת. זאת אומרת, המדרש בא להגיד שלא רק מדרגה רוחנית הייתה טובה, הייתה מעולה, הייתה מתוקנת בזמן בית המקדש, אלא גם העניינים הגשמיים, וממנה היה להם לב פנוי ללמוד תורה, לעבוד את השם. מי שחרב את המקדש נסתלקה ברכה מן העולם, שנאמר ישמרו לכם ונפתה לבכם וסרתם בחרת השם חס ושלום. וכן הוא אומר, ואקרא חורב על הארץ, חורב זה יובש, ועל ההרים. וכן הוא אומר, מהיותם בו אל ערימת חיטים 20, והייתה 10. זאת אומרת, השתלחה חס ושלום מהירה בתבועה, בכל היבול של האדמה. ואחד אינו אומר כן, אלא והייתה 20. זאת אומרת, הוא אומר, איך זה יכול להיות? היה פה 20 חביות, נהיה 10. מפני מה היין לוקה יותר מן הדגן? מפני שהוא מין כללה. והוא אומר, לא משום כן, אלא שדורכים אותו בתומעה. זאת אומרת שהיום אין לנו טהרה, אז ממילא יש תומעת מת בכל שאר התומעות, ואז באים לעשות יין, באים לעשות דיין, באים לתחום קמח, זה לא מתברך. וכן הוא אומר, זרעתם הרבה והווה מעט. ומה קרה עוד? שבטל השמיר, ושם הגמרא שואלת מה זה שמיר, והיא מבארת שזה היה אותה תולעת שנעלמה כבר אחרי החורבן. ומה היינו עושים בה? הייתה משברת דבר קשה ושומרת דבר רך. ובה היו פוסלים את האבנים של בית המקדש לחצוב אותה, בה היו חוקקים את שמות השבטים בישראל על אבני החושן, משום לא תניף עליהם ברזל. אז אין שמיר. ומה קרה? בטל השמיר, כי אין צורך בו. אז תחפש, לא תמצא אותו. אין. ומה קרה אחרי זה? הגמרא אומרת, יותר נכון הברייתא אומרת, משבטל העומר, אין קורבן עומר, אוכל ואין משובעה. זאת אומרת, הוא אוכל ועדיין לא שבע. שהיה מקרינים עומר, כל השנה, מה שאדם היה אוכל, אפילו מעט, מתברך במעט, עכשיו לא. שבטל לחם הפנים, אוכל ולא נסובה. שבטל העומר, זרעתם הרבה ועדה מעט. אחר כך, משבטלו הנסחים, שתו ואין לשוחרה, ואת אין מספיק יין. משבטלו בגדי כהונה, לובש ואין חום לו, צריך תנורים. בזמן בית המקדש לא היה לא תנורים ולא מזגנים ולא כלים שמחממים. למה? היו הכהנים לובשים בגדים, והבגדים שלהם היו מברכים את הבגדים שאנחנו בבית ולכל עיר היינו לובשים. והמסתכר מסתכר אל צרוב נקו. זאת אומרת, חבילה של כסף, מעות, מטבעות, יש בה חור, והכל נופל. למה? כי בת לו השקלים, אין לנו מחצית השקל. היום אנחנו נותנים זכר למחצית השקל. משבת לו הביקורים, אין לנו ביקורים היום. הוא אומר, כי תאנה לא תפרח. כמו התיאור שהירושלמי נביא, רבי יהושע בן נביא, שהיה הולך בשדה וראה עיזים צועדות, והנה הדדים שלהם נוטפות חלב, והיו עברו תחת עץ תאנה, ואותה תאנה הייתה מטפטפת דבש, והתערב החלב של העיזים עם הדבש של התאנה. אמר לתלמידיו, אתם רואים? תסתכלו, הנה ארץ זבת חלב ודבש. ככה היה. אחר כך הוא אומר, משבטנו נסחים נסחי עין, אין יבול בגפנים. שבטל שמן המאור, איפה המנורה שהייתה בבית המקדש דולקת? ותמיד מדרש תנחומה אומר, היה הכהן מדליק אותה בערב ראש השנה ונשארת דולקת עד ערב ראש השנה הבא. המפרשים אומרים שכן היה כל ערב בעלות אהרון את הנרות, אבל לא היה צריך לזה, כי לדרך נס היה השמן דולק שנה שלמה ואפילו בשנה מעוברת. והיום הוא אומר, כיוון שאין, אז בטל שמן המאור, בטל שמן המשחה, ושדמות לא עשה אופי. מפני שבטלו התנופות, הרי היו מניפים בבית המקדש. ועוד אומר, לכן נאמר, גזר ממכלה צום. הרי היו מניפים את הקורבן, הכהן היה מניף, מה שהגמרא אומרת, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, והנה אין. משבטלו התמידים והמוספים, גזר ממכלה צום. משבטלו זכחי של עמים, אין בקר ברפתי. במחר, כשיבנה בית המקדש, מה הוא אומר? ונבנתה עיר עתילה, ויצא מהם תודה לכל משחקים, ואני ואדוני האלוזה אגילה בלוהי אישי. והבקוק אומר, אלוהים אדוני חילי, וישם רדלי כאיילות, ועל במותי יעבידני, למנצח בנגינותי. רבותיי, אלה דברי מסכת אבות דרבי נתן, ויש עוד הרבה הרבה מאמרים, רק לא רציתי להלאות אתכם היום, כפי שידוע, בכל המדרשים, ובהרבה מסכתות מובא איזה צרות, איזה דברים נוראים קוראים מיום שחרב את המקדש. ולכן היום הזה הוא יום תשעה באב, זה יום שבו פעמיים הוא נחרב, גם בית ראשון גם בית שני. והיום ספרנו 1949 שנים לחורבן בית שני. לחורבן בית ראשון, 2439 שנים. שכבר אין נבואה בישראל, 2439 פסקה נבואה, פסקה ברכה. הרי אותם חמישה דברים שלא היו בבית שני, המפרשים אומרים, כך הייתי פני משה גם כותב, שזה לא חמישה אחד בעוד אחד בבית שני, אלא בבית שני היה פי חמש גרוע מבית ראשון. זאת אומרת, אם בית ראשון תיתן לו מדד של 100, בית שני זה 20, חמישית. מה נאמר היום, אחרי שבית שני גם נחרב? מה נאמר על הגלות הנוראה הזאת שאנחנו נמצאים בה? אתה לא יודע על איזה מהם אבכה, על איזה מהם אספה, על הכלל או על הפרט, על הדברים הגשמיים, על המצב של העוני והיוקר, על המצב של הכלכלה. מי יכול לתאר איך הורים צריכים לשפוך את נפשם, למסור את נפשם כדי לחתן בן או בת, ועד שמוצאים בן זוג או בת זוג זה יציאת נשמה. כמה צער יש, ואחר כך להשיג עוד דירה ועוד ביתים וחתונה. ואם זה במצב הרוחני הנורא, היום מגדל ילד שיהיה ראש המים, זה נס, זה לא טבעי. להביא אותו לחופה שיהיה אברך, זה ניסי ניסים. כמה משברים, כמה מלחמות, כמה דמעות. ובכלל, עד שנכנסת האישה להיריון היום, עם כל השכלולים ועם כל ההתפתחויות, זה עדיין קשה, קשה, קשה מאוד. כמה חולאים יש בישראל, כמה צרות יש בישראל, הכל זה בגלל שאין בית מקדש. מה היה בית המקדש? פסוק אומר, לעשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. הלב שלו זה בית מקדש, מקדש מעט. בעבונות היום, לאן ירדנו, לאן התדרדרנו, ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. אמר רבי יהושע בן חנניה, הוא גם בא למאמר שאמרתי, אבל הוא אומר עוד מאמר, מיום שחרב את המקדש וחרב ירושלים, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. תראו כמה זה כואב, כמה זה כואב, איזה לב אטום. שכחנו שאנחנו בגלות, קדוש ברוך הוא לא שמח. ומה לעשות? אני לא מדבר עליכם, אני מדבר לאנשים שקצת יותר בחוץ, או שהם בחוץ. במה הם מתעסקים בימים האלה? במה התעסקו בשבוע האחרון? איפה לטייל? איפה לבלות? איפה לשמוח? הנה רק היום התגלה על ידי קבוצה של רופאים שהמקום שהכי מלא חיידקים ומחלות מדבקות זה הבתי מלון והצימרים למיניהם. כי שם היו כל מיני אנשים לפניכם, והשאירו שם את כל החיידקים שלהם. ואדם הולך לשלם כסף, מיטב כספו, כדי ללכת ולהיות חולה. והיום בעוונות הרבים, איזה סוגי מחלות שיש, איזה סוגי חיידקים שיש. אני אספר לכם רק עובדה איתי, את חסדי השם בשנה האחרונה, עברתי ניתוח מאוד מסובך בלב, בתל השומר. אמר לי הרופא אחר כך, אתה לא יודע איזה נס, זה היה נס. 12 מכשירים רפואיים היו מחוברים לגוף, והיה צריך לדאוג שכל המכשירים יהיו נקיים, וכל הצינורות המחוברות לגוף, לא יהיה בהם איזה זיהום של חיידק. ומה התוצאה השנה? שליש מאלה שעברו את הניתוחים קיבלו חיידקים. והם סובלים סבל נורא מהיום. תארו לכם מה זה. היום אדם חושב הוא נכנס לבית רפואה ויוצא משם, דבר טבעי. מה זה היום? דבר קל. היום זה הרבה יותר קשה. מאיפה באו החיידקים האלה? מהאבונות. מהמעשים הלא טובים. למה פעם זה לא היה כל זה? לא היו כל החולאים האלה, כל המחאובים האלה. מה קרה היום? התמרה לא אומרת שמרוב החטאים האוויר כולו מלא שדים ומזיקים. אם אדם מרים את ידו, האצבע שלו נוגעת לעין של מזיק, מיד היה לו להקות את האדם, להרוג אותו. מי שמר עליו? הקדוש ברוך הוא. שולח עם כל אחד מלאכים, כי מלאכה מצמלך, לשמורך בכל דרכיך. ואצלנו זה לא פשוט. בא לברך הגומל, עושה לו ככה, תוציא אותי ידי חובה. אתה יודע מה זה? היום לעבור כביש, זה ניסי ניסים. היום ללכת ברחוב ולהגיע בשלום הביתה, זה לא טבעי. ולמה? תראו מה הזוהר אומר. כך מובא גם המדרשים. במקום שחס ושלום חיללו שם שבת, ושם סכנה. ואז מי שעובר שם יכול להסתכל. כך מובא בזוהר ויקרא על רבי חייא ורבי יוסה, שפעם אחת היו הולכים בדרך ברגל, בגליל, רוצים ללכת לרבי שמעון בר יוחאי ללמוד סוד תורה, ויראה באמצע השביל פוגשים איזה יהודי, והם לא יודעים, הוא בן תורה, הוא לא בן תורה, עם הארץ, אולי זה ליסטים. והנה הוא עומד על הדרך ואומר להם, זאת ואתה דרוקה. הוא לא אומר, מה אתה מתערב במה שאנחנו עושים? צריך להגיע ליעץ. הוא אומר, לא. וכל משם. אבל שם זה שדה קוצים. שם יש נחשים, עקרבים. הוא אומר להם, אסור לעבור מכאן. טוב, חייבו ללכת, תתעייפו, יסבו ללמוד. והנה בא יהודי. ושואל אותם, אני יכול להצטרף עליכם? אמרו לו, כן. אמר, אני ראיתי עליכם שאתם חכמים, עוסקים בתורה, לכן לא נתתי לכם לעבור מפה. אמרו לו, מה קרה, למה? אמרו להם, תדעו, הוא קודם כל התחיל לדרוש להם איזה דף שלם של חידושי תורה. ראו אותו מלא וגדוש. וגדוש זה החידושים שלו. אמר להם, תדעו שלפני כמה חודשים בשביל הזה שהמשכתם ורציתם לעלות, נרצח שם מישהו. וכרם שנרצח שם מישהו, יש שם מזיקים שמחכים מי שיעבור שם להזיק לו. ואני חששתי עליכם, שאתם בני תורה, אתם חכמים, תעברו במקום מסוכן. מיד הגיעו לרבי שמעון ואמר להם, יפה עשה אותו יהודי. והתחיל לספר, מה קורה במקום שנעשתה בו עבירה? תארו לכם מה זה. מה נגיד היום? מה נגיד? מה נאמר? לפי זה אי אפשר לתת בכלל בשום כניס. נרצח מישהו, חושב נרצח, הלך. באותו מקום עומד שם ותובע דין. כמה רציחות יש לאחרונה? מה קרה לנו? כמה חולאים יש? כמה תקלות? תאונות? אין לך יום בלי תאונות. הנה עכשיו יוצאים לימי בין הזמנים, לא יודע מאיפה יצא בין הזמנים הזה. נדרה כדיה לנו איזה. זה לא היה. בירושלים זה לא היה. לא היה מעולם, לא שמענו. ומי יודע לאן הולכים, מה עושים? בצעירים. כל אחד רוצה לספר, הייתי כאן והייתי שם. וזה סכנת חיים. צריך לדעת שזה לא דבר פשוט. הוא אומר עוד שם רבי יהושע. אמר רבי יהושע, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה. זאת אומרת, עוד לא חזרנו לירושלים. זה שקר. כיוון שיש היום שם בתי עבודה זרה, בתים ששם מסיתים ומדיחים לרצוח יהודים, אז עדיין לא נבנתה ירושלים. והעיקר העיקרים, בית המקדש, לא נבנה. אז לא, העיקר חסר לי הספר. אין פה כלום ולא כלום. הכותל המערבי נסוס תלל. זה שרית של בית מקדשנו ותפארתנו. עד רבה, כשאדם נכנס לשם לקבוע, מתפלץ, אז כך, מה היה, אוי מה היה לנו, כמו שהמדרש באיכה מביא. כמו שהמדרש באיכה מביא, שכאשר טיטוס בא להחריב את המקדש, הוא ראה את הכותלים שהם קשים מאוד, הוא לא תיאר לו כמה זה יהיה קשה. מינה ארבעה דוכסים שכל אחד יחריב כותל אחד, צפוני, דרומי, מזרחי, ערבי. והוא מתאר שם הדוכס של אפריקה, דוכס בערבאה של ערבים, דוכס ברומאים, והיה גם עוד דוכס אחד, דוכס בפלסטינאי, ממח שמם וזכרם מן העולם. ודוכס בפלסטינאי הוא נתן לו את הכותל המערבי. מה אומר המדרש? אין הוא אחריב דידהו, יהיו לאחריב. הם כן אחריבו, הוא לא הצליח. למה? כי הגמרא בסוטה אומרת, משה ודוד לא שלטו אויבים במעשה ידיהם. מי שבנה הכותל המערבי, זה היה דוד מלך ישראל. אז הכותל זה שריד, שחזר הקיסר אחרי שנה ושואל אותו, את הרשע הוא, למה לא החרבת את שלך? אמר לו, רשע הוא, לא אומר לו, אני לא יכולתי. תראה וכופרים הגויים. רשעים אפילו על פתחן של גיהנם, אינם חוזרים בתשובה. הוא ראה מופת, אבל הוא צועק ואומר, השארתי אותו בכוונה, שיראו וידעו כל הדורות איזה בניין היה, איזה חומה הייתה, איזה חומה הרחבת, איזה חומה החרבת. והגמרא אומרת אחר כך, שפגעה בו קללתו של רבן יוחנן בן זכאי, זה היה לבית שני. אז מה אמר היום? שאין לנו את העיקר, הבית לא נמצא, והקדוש ברוך הוא לא שם, הבית של השם יתברך נחרב. תראה מה כותב זוהר חדש על שיר השירים, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אומר רבי שמעון, כל לילה ולילה יורדת רחל אימנו, זו השכינה הקדושה בעצמה, בנקודת חצות אל בית המקדש. נכנסת למקום ששם היה ארון הברית, קודש הקודשים. וראה שם את אבן השתייה, ומגפפת, ומחבקת, ומלטפת, ומנשקת את האבן, ובוכה וצועקת, וקולה נשמע עד הרקיע. אדם דכתיב, כל דרמה נשמע, מהי, בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. אומר המשך, מה זה מבכה? לא אמר בוכה, היא בוכה ודאי, אבל מבכה כל המלאכים, כל הצדיקים בגן עדן נושאים לומדים תורה, פתאום שומעים את הצעקות של רחל, מזעזעים ובוכים איתה, כולם. וזה נמשך 3 שעות, רבע לילה, הרבע השלישי של הלילה, והיא צועקת, פה זה היה היצוע שלי, מיטתי, מיטתי, איפה את? איפה בית המקדש? איפה הכהנים? איפה הלוויים? בניי היכן הם? כמו שכתב רבנו הארי, כהניי היכן הם? לוויי היכן הם? ואין מי שעונה לה, והיא צועקת ובוכה ובוכה, עד שבאים המלאכים אצל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אתה בעל רחמים, תעשה משהו. יורד אחרי 3 שעות הקדוש ברוך הוא למטה, ולוקח את רחל בידו, ונשבע לה, נשבע לה כל לילה ברבע האחרון של הלילה, אני אבנה את המקום הזה, אני אבנה את ירושלים, ואני אחזיר את ישראל לתוכה. ולוקח אותה למעלה והיא עולה עד עלות השחר, וזה חוזר כל לילה וקורה, חוץ מלילות שאין בהם תחנון. אבל ככה זה רבותיי, ואנחנו, אני אומר על עצמי, ישנים על מיטותינו שלבים ושקטים, ולא נותנים על לב מה קורה, מה קורה, מה קורה. תראה רבי נתן איינשי צועק, צועק, בספרו הידוע, הוא צועק ואומר, שכמה, אם אין בית מקדש, אין לנו חיים, כך הוא אומר. הוא אומר שחייב כל יהודי שמתפלל 3 פעמים ביום להוריד נהרי נחלי דמעה בברכת תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת. מתי תבנה את בית המקדש? מתי תרחב את ירושלים? למה זה כך? כי המקטרג עוצר, המקטרג לא נותן. עד שאומר אבות דרבי נתן שעתיד הקדוש ברוך הוא לגעור בשטן, ואומר לו, אדם הראשון היה פה בגן עדן כתרסת עליו, ברמה בול החטאת אותם ועלית וכתרסת עליהם, דור הפלגה, אותו דבר. דור סלום, אתה החטאת אותם, עשית אותו דבר. וכך היה בהמשך, פעם אחרי פעם. והוא מתאר שם המדרש אחד לאחד. בזמן המן בן המדתה, אתה הסעת אותו לצייר את ישראל, חשבת להשמיד אותם. אחר כך בזמן אנטיוכוס, אחר כך לא שתקת, גם בבית שני, גרמת להחריב אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו הגיע הזמנו, שוחט אותו, ומחזיר את ישראל לירושלים. יוצא שמידת הדין מקטרגת. ככה הגמרא בסנהדרין אומרת, מאחר שאנחנו מצפים, והוא מצפה, אז מי מעכב? גם משיבם על אתר, מידת הדין מעכבת. אנחנו עם העוונות גורמים את כל זה ומעכבים. לא באתי לומר עליכם, חס ושלום. אני אומר על עצמי, ומי שדומה לי, צריך לחשוב על זה ולהבין את זה שאנחנו בעוונותינו מחריבים אותו. רגיל בפי כולם לומר, וכך זה גם דברי חז"ל, כל דור שלא נבנה את המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. הירושלמי היום ראיתי לא אומר כך, הגרסה בירושלמי סנהדרין, כל דור שלא נבנה את המקדש בימיו, ממש נחרב בימיו, ממש, לא כאילו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש שהלילה, פרצה אש ולהבה, ושפה את בית המקדש, את בית השם. זה הבית שהיה מחבר בינינו לבין השם יתברך. אז כמה צריך לתת על הלב, לחשוב, אוי, ולבכות, ולהתאבל, ולהצטער על מה שקורה איתנו מסביב. כי כל הצרות, כך כותב השלה, וראיתי שאותם מילים כותב בן דורו, זה רבי משה בן מכיר בסדר היום, בפרק של תשעה באב, סדר תשעה באב, הוא כותב שם, שעלינו לדעת שכל הצרות שיש בעולם, של הכלל ושל הפרט, הוא בגלל חיסרון בית המקדש. אם היה בית המקדש, כל זה לא היה. הרי מה הגמרא אומרת? שהיו מקריבים קורבן התמיד, שכשחר היה מכפר כל העוונות שעשו בלילה. של בין הארבעים מכפר על העוונות שעשו ביום. ממילא לא היה עוונות. לכן המשנה באבות אומרת, לא לאן אדם בירושלים, בידו חטא. מי יודע? חושב רמק, עולם השלום, זכותו תגן עלינו רבן משה קורדבירו, אומר, תדע איזה חסד ואיזה נס עשה השם יתברך שנתן לנו יום כיפור כל שנה. אומר, אוי ואבוי היה אם היינו עושים את העוונות לשנתיים, לשלוש או חלילה לשבע שנים. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ונתן לנו יום הכיפורים פעם בשנה כדי להוריד את המסע של העוונות מעלינו. והרב חיטה משלים את דבריו, מביא מה שסב סבו, אותו קדוש, רבי אברהם אזולאי. תדעו מה הפסדנו אנחנו, בעיקר יום בספרד. איזה קדושים היו לנו, בכל הארצות. אבל במרוקו לבד, בסלי, שלושה קדושי עליון חיו יחד והיו כל לילה מחצות עד הבוקר יושבים ועוסקים בתורה. והשלושה האלה היו שלושת המפורסמים. אחד סבו של רבנו חיים בן עטר, גם הוא היה שמו, הוא נקרא שמו, רבי חיים בן עטר. איתו היה מעשה לגובה הריות. חברו השני, רבי שלום בוזגלו, שהמקובלים קוראים לו הרשב, בעל מקדש מלך, ארבעה כרכים על הזוהר, ועוד יש לו כיסא מלך על תיקוני הזוהר, ואתה רואה איזה גאונות, איזה בקיאות, בכל כתבי הארי, לאורך ולרוחב. קדוש עליון היה, רבי שלום בוזגלו. והשל אישי, הוא הקדוש שהזכרתי אותו. רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי כותב שאדם יחס לשלום, עושה עוונות ולא מתחרט ולא מפסיק. אם עברו עליו 400 יום רצופים, אין לו תקנה. לא יכול יותר לתקן. ולכן הוא אומר, מתי יש הפסקה? הוא כותב שבאותם ימים שמפורים ועד פסח, אלה 30 יום, שכל יום יורד מאיתנו מדרגה אחת של טומאה. אחר כך אנחנו נכנסים לספירת העומר ועולים 50 יום של טהרה ועלייה לקראת חג השבועות. אבל 30 יום מפורים, הוא אומר, זה חסד. ולכן הוא אומר שגם בשנה מעוברת לא תמצא יותר מ-385 יום בשנה, כדי שלא יהיה 400 יחד. וזה דברי הרמ"ק, שיבוא יום כיפור באמצע ויזעזע אותנו שנשוב בתשובה. משיב הרב חידה ומשלים את דבריהם במדבק קדמות וכותב שלכן עכשיו מובן לא יהיה 400 יום רצופים, לכן יום כיפור בא כל שנה ושנה למחול ולסלוח את העוונות. תאר לך כמה זה קשה ואנחנו לא מבינים. כותב שבט מוסר שמזמן היינו נגדים, אבל הצרה, הוא אומר, כשהרב מדבר על איזה מידה או על איזה עניין לתקן, אף אחד לא אומר זה אני. הוא אומר, לכן אנחנו עדיין בגלות. כל אחד אומר, מה שהרב סיפר היום זה בדיוק על ההוא, השכן הזה והחבר הזה, אבל אף אחד לא אומר אני. אומר, אם כל אחד יאמר זה אני, אז אנחנו נשוב בתשובה, נתקן את מעשינו, ממילא יבוא המשיח. אומר, זו הסיבה. סיבה נוספת, הוא אומר, וכמה זה אמת, תראו איך אנחנו רואים את זה היום, שבן אדם מעריץ מישהו או מכבד מישהו, עושה אותו למעלה למעלה, פנחס בן אלעזר. ואם הוא עוין מישהו או משמיץ מישהו או רואה בו איזה נגע, זה זמרי בן סלו, אין באמצע. הוא אומר, וזו הטעות שלנו, בגלל זה משיח עוד לא בא, כי אנחנו הולכים בקיצוניות. הוא כתב את זה לפני 400 שנה, הוא היה באזמיר, ממשפט איתמר בן אהרן הכהן. רבי אליהו האיתמרי הכהן מזמיר, כך הוא כותב, או פנחס בן אלעזר או זמרי בן סלו. אבל ידידי, יש רובן, אביה אמר, כגון ענה, בנוני ענן, אנחנו נקראים בנונים, יש מעשים טובים. אתה עושה יותר מדי, המגזילים. אז כשאדם אומרים לו, אתה צדיק, אז הוא אומר, די, אני רואה לתקן. היום מת אדם, עושים אותו קודש קודשים, אפילו לא מזכירים את שמו. הייתי פעם בבית הכנסת, בא אחד, מורנו ורבנו, מה שמו? מה שם אמו? אפילו אברהם אבינו, אנחנו מזכירים את שמו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. הוא אומר, לא. אז ככה זה. אפילו משה רבנו, מזכירים את שמו. אז כל אחד חושב שהחבר שלו, או הרב שלו, או האבא שלו, היה הכי קדוש. אז לא צריך לעשות לו כלום. ורק צדיקים מתים. מרבה היום. ובגלל זה אנחנו נמצאים במצב הזה של הגלות, שיצר הרע מסמא את העיניים, ואנחנו ממשיכים, וחס ושלום, מדרדרים עוד ועוד. ומה אמר רבי פנחס בן העיר שם, הברייתא המפורסמת? בסוף המאמר שלו, הוא אומר שהרוח הקימיה ללהבה כספריה. מה זה ספריה? רש"י אומר, מלמדי תינוקות. זאת אומרת, הקימיה זה אלה שבקיאים בתורה, ואומרים לנו את האסור ואת המותר. ספריה, אלה שמלמדים א' ב' או קריאה, או אפילו פירוש המקרא, את הילדים, נקראים ללמדי תינוקות. אז הרוח הקימיה ירדו מדרגה ונהיו ספריה. וספריה כחזניה, כמו רש"י אומר, חזן הכנסת, כתוב במשנה. הוא יודע הכל מאלפה, את התפילה, קריאת התורה, מגילת אסתר, מגילת איכה, הכל. וחזניה, אומר רבי פנחס בן העיר, כעמה דהרעה, נהיו עמי ארצות. מה נגיד היום? אם זה היה פעם, לפני 1800 שנים, מה נגיד היום? ועמד הרעה אז לה, הוא מדלדלה. הייתי חתם סופר במסכת חולין, שמה הגמרא מדברת על המשכן שעשה משה. ומדברת שם, והחתם סופר כותב, אז הגמרא אומרת, כשהיה משכן, ממנו היו מלאכים, ממנו היו שרים, ממנו היו כהנים, ממנו היו נביאים. אומר החתם סופר, שים לב, שזה ראשי תיבות משכן. ותזכור, מלאכים, שרים, כהנים, נביאים. אומר, אלה ארבעה, הם כנגד ארבעה אלה שרבי פנחס בן העיר בוכה עליהם, שהם כנגד דומם, צומח, חי, מדבר. החכם, התפקיד שלו לדבר, ללמד תורה. התפקיד שלו לעורר, לתקן את המעשים. זה חכם, מה הוא אומר. ומדבר. אבל יפעלה את המקדש, הוא ירד מדרגה, למדרגת בעל חי. לא אני אמרתי, זה החתם סופר אותך. אחר כך, הוא אומר, אחרי זה, חכים היה כספריה. ספריה מלמד תינוקות. זה כמו בעל חי. מה פירוש? הוא תמיד נשאר 50 שנה, 60 שנה במקצוע. מחנך, לא שבאתי לזלזל, חס ושלום. המדרגה שלהם הגמרא אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, אשריהם ואשרי הקם, מלמדי תינוקות. אבל, הוא אומר, זו אותה מדרגה. הוא לא עולה ברמה. לכן הרבה פעמים אנחנו רואים מלמדים שמבקשים ללכת לכיתה יותר גבוהה, כי הם רוצים יותר, זה אמת, כך כותב רמח"ל, שבטבע האדם תמיד להתקדם, לא להישאר באותה מדרגה. הוא אומר, אפילו אצל הגויים להבדיל, שעולה לגדולה, נהיה חבר מועצה, אחרי שנתיים, שלוש, שמע, חרתי סגן ראש עיר, נהיה סגן ראש עיר, ממלא מקום, ממלא מקום ראש עיר, נהיה ראש עיר רוצה להיות שר, נהיה שר, אבל יותר בכיר, חבר קבינט, היה רוצה להיות ראש ממשלה. למה זה? אומר הרמח"ל, שלמעלה הנשמות תמיד שואפות להיות יותר גבוהות. והסיטרא אחרא כקוף בפני אדם, ומחקים את הקדושה. כמו שבקדושה תמיד האדם, כל מה שילמד, נהיה לו תיאבון יותר ללמוד. כמה שאדם יהיה קדוש, אם הוא קדוש באמת, הוא לא מסתפק במדרגה שלו. הוא רוצה עוד. כך זה להבדיל בצד ההוא. אז זה ספריה. אחרי ספריה, אמר כי חזן היה, זה צומח. צומח, יש הרבה דברים טובים, פירות, ירקות, ומועילות, ומבריאות. אחרי זה עמד ההרעה לו עליכם, זה ארץ דומן. דומן, כך אומר החתם סופר. אני פה נראה איזה ירידת דורות אנחנו. איזה מצב הגענו. איפה היה, אני זוכר את הבעלבטים של בזמננו. לפני 50 שנה, לפני 60 שנה. איזה עירת שמיים. איזה ידע בתורה, את ההלכות הנחוצות של יום יום, אם זה הלכות תפילה, אם זה הלכות תפילים, אם זה קריאת ספר תורה, היו רקיעים בחסרות ויתרות, היו רקיעים איפה משתנה צורת האות, איפה לא, היום בארונות הרבים, אתה מבקש ומחפש מישהו שיורא לך, מה הדין, מה עושים, ואין לך דבר שאין מחלוקת. סיפרתי את זה פעם, אולי זה לא מתאים הלילה, אבל אני אספר לכם. מורנו ורבנו חכם בציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אני זוכר אותו, היינו הולכים אליו בפורים. שנה אחת, הסתכר. שתה קצת יותר מהרגלו. אף פעם לא עשה את זה. היה פעם אחת. אתם יודעים מה הוא אמר כשהוא הסתכר? הוא התחיל לבכות. תתפללו עליי! שאני אדע הלכה אחת על בוריה. זו הייתה הבקשה שלו. ומדברה של אדם נקרא אמרו. ובאמת זה כך. לדעת הלכה עם כל הצדדים שלה, עם כל המקורות, וכל הפרטים, וכל החילוקים, ואת כל הקושיות שעתידות להיווצר ולתרץ את כולם, ולדעת שזה אמת ומדויק, זה לא פשוט. תראה, אפילו מרן הבית יוסף, מי דומה לו? מי? בידע, בחוכמה, בתבונה, בענבה. איך הרב חידה כותב עליו, שתראה איזה לשונו לשון זהב. אף פעם הוא לא מתקיף מישהו. אף פעם הוא לא כותב, הוא דלה כמאן דאמר. ומה שכתב הוא, היום כל ילד בא, כותב ספר ומבזה. הוא מבטל את החכמים שלפניו, של הדור שלנו, של הדור של העבר ושל כל הדורות. אבל מרן אומר, איזה נחתן, איזה ענבה, איזה מתיקות, איזה יופי. מרן רבי יוסף קארו, זכה למה שזכה, לכן הוא זכה שהשולחן ערוך נכתב דווקא על ידו ונשאר לדורי דורות. זכה למה שזכה. אז זה, מפה נראה, לא זוכר מה רציתי להגיד בקשר ל... אה? מה?
הלכה
אחת על בוריה. מרן, אחרי שכתב את הבית יוסף, הסתכלו ותראו, יש בדק הבית. יש הלכות שהוא ראה שצריך לתקן, להוסיף, ולפעמים קצת לשנות. יש מחלוקת, הפוסקים, מביא את זה גם יד מלאכי ועוד, אם אנחנו מקבלים גם את מה שכתב בדק הבית, קיבלנו הוראות מרן, גם מה שכתב בדק הבית. כי הוא בדק, כמו אדם שבודק להבדיל חמץ, שלא יהיה איזה פסולת, איזה טעות. מי אומר זיקיתי ביבי? ככה זה. לצערנו, איפה ירדנו? איפה הידרדרנו? לאן הגענו? זאת הוא אומר, זה שהוא אמר, הוא עשיך ויכונניך, כך כותב, אתה מסופר בשם הגמרא בחולין, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא את האדם כונניות כונניות. זאת אומרת, ברא לו אוזניים, ברא לו עיניים, ברא לו מוח, ברא לו חותם, ברא לו פה. הכל זה כונניות, זאת אומרת, זה יסודות של תכונות שהשתמש בהם ללמוד תורה. אומרת הגמרא שזה המשכן שלנו. אז אין לנו היום בית מקדש, אבל לפחות נשתמש באיברים שנתן לנו השם יתברך ללמוד בהם את התורה, לדעת בהם מה אסור, מה מותר, ולדעת הכי 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 עבודה זה לבדוק את עצמי אם אני עושה נכון או לא עושה נכון. הוא עשיך ויכון עיניך. וכותב רבי אברהם שבא, אוי, מדי זוכרי אותו, יגוני הומים עליי, לא היה גדול בישראל שסבל סבל כל חייו כמו. הוא היה גלם מספרד, בתחילת גירוש ספרד, וכמה צרות ראו אותו. הוא כתב את ספר צרור המור, ושם תראו בפרשת מסעי מה הוא כותב, למה הקדוש ברוך הוא כתב את כל המנבט מסעות, שאדם ילמד את שבחיים ושווה מסעות הרי תחנות והיסעו ויחנו. והוא כותב על עצמו מה הוא סבל, כמה ארצות הוא עבר, מספרד ליוון ומשם לטורקיה, ועוד פעם באירופה, הוא היה באשכנז, ואחר כך ירד למצרים, מתה עליו אשתו ברמינה, נטרפה נעתה ומתה עליה, מתה עליו, אחר כך בניו, אבל זכה זכות אחת, הוא כותב, בנו רבי יצחק, השיא את ביתו למרן רבי יוסף קארו. תארו לכם, בעל השולחן ערוך, הוא החתן שלו, והוא כתב את צרור המור על התורה. הוא כותב שם בפרשת בראשית, אומר, עלינו לדעת מי יכול לתאר את הנפילה הנוראה שנפל חוץ מכבודו. אדם הראשון היה בגן עדן, לומד תורה מהקדוש ברוך הוא, ומגורש, ונגזר עליו למות, ולא רק עליו, נכנסה מיתה כל הדורות. כי ביום אוכלו ממנו מות ימות, ולא חוזרים לגן עדן עד שתואמים את טעם המיתה בגלל עץ הדעת. אומר צרור המור, דע, שחקרתי ודרשתי, שכך יציאת ישראל מבית המקדש. זה ממש מיתה, חסר שלום. כי החיים שלנו, הנשמות שלנו נמשכות משם, והם התנתקו, התנתקו מהמרכזייה. לכן היה בטבריה פעם רבי יעקב חייזרן, גאון הגאונים, נפטר לפני כ-70 שנה, קצת פחות, בעל שו"ת ביקורי יעקב ועוד הרבה ספרים. עכשיו ברוך השם יש כמה יהודים טובים שעוסקים הרבה בהוצאת כתביו לאור. היה קודש קודשים, מכל העולם היו באים אליו בטבריה לפלפל איתו בחוכמה, גם קיעות וגם חריפות, איזה עמקות, ולא זכה לבנים. אז הוא מתאר שם באחד מספריו, אני לא זוכר כרגע איפה, שפעם אחת בחול המועד נפשו הבלטה ביעס לענת ירושלים עיר הקודש, והלך שם לבית של איזה ערבי שגר על גבול הר הבית ושכר ממנו לדמים יקרים הוא ואשתו חדר לגור שם במשך ימי החג. ומה הייתה הסיבה? תראו מה הייתה הסיבה של איש קדוש לא סתם לגור שם, אלא היה שם חלון, והוא מתאר שהייתה גם גזוז תרה, זה מרפסת, שממש פונה לאוויר הר הבית, והמטרה שלו הייתה להסתכל על האוויר של הר הבית, שמשם הנשמה שלי ושלך ושל כולנו נחצמה משם. אני זוכר שאבא עליו השלום, כמה היה, שהיינו מגיעים, נתנו למוסרם, היה הולך ברגל הכותל, שהיו מגיעים כבר עוד הרבה לפני השער שכם, ורואה מרחוק את הכיפה ההיא שתעקר. אבל הוא אומר, הנה, זה האוויר של הר הבית, תסתכל, זה כמה מועיל הנשמה, כמה זה מאיר ומזכך את הנשמה. והוא רבי יעקב חייזריאל ישב שם שבוע, והוא מתאר שיום אחד הוא עשה על זה צום כמה ימים, מרוב חשקו ותאוותו היה עוסק בתורה, ולא שם לב, והרגל שלו הימנית נכנסה במרפסת על אוויר הר הבית, ואיך שהוא הרגיש שהוא התעורר והחזיר את הרגל מהר. הוא אומר, וצמתי ובכיתי על העבון, כי אנחנו תמאים מתים. שהוא הכניס רגל לאוויר הר הבית. אבל תראו איזה קדושה. והיום נכנסים, אפילו עליי הוציאו שם רע, ופרסמו שאני כאילו איתה, אני יודע להתיר או לאסור, לקשור שרוך של נעל, אני לא יודע, חוץ מכבודכם. להתיר, דברים בטלים, הולכים בני תורה, עם לבוש של זה, חילול השם, מתגרים בגויים, תשאירו, עוד מעט, הקדוש ברוך הוא יגרש אותם, אנחנו נגרש אותם, הוא, כל יכול, ברגע אחד הוא יגאל אותם. אבל תראו מה זה, איזה כמיהה הייתה להם, איזה הבנה עמוקה, לדעת מה זה מקור מחצב נשמותינו, משם נחצבנו. אז אני מסתכל שם, הוא אומר, אתה מקבל הערה גדולה והשגה בתורה, לעלות מעלות בתורה, לא להיות רדי אדמור, אלא לדעת תורה. זו השאיפה האמיתית שצריכה להיות לנו. לדעת הלכות, איזו הלכה אחת על בוריה, לפחות אפילו משנה אחת, אבא היה אומר תמיד, תשתדלו ללמוד, לדעת, אפילו משנה אחת, אבל כמו שצריך, ששם יהיה לך מה לומר בבית דין של מעלה. שלחו את הבן אדם, נגידו לו, שלחנו אותך פה 80, 90, 100 שנה, מה עשית? הרי השאלה כותב שכל הבכי הזה ביום תשעה באב זה מועיל לזכך, הוא כותב שלושה דברים, לזכך את הנשמה, לרחוץ אותה על ידי הדמעות שאתה מוריד היום, ודבר שני, להשיג השגות בתורה, להבין את התורה. לכן כך כותב רבנו ההיא, שמי שבוכה בתיקון חצות זוכה שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. כמה היום עובדים על זה, כמה קשה לאבא לגדל ילד, כשהגמרא אומרת, נוח לו לאדם לגדל לגיון של זיתים בגליל, ולא ילד אחד בארץ ישראל. אם אמרו את זה אז, לפני 1800 שנים, מה היו אומרים היום, בעידן הטכנולוגי הנורא שיש היום? אז הנה, יש תשעה באב, יש יום שצריך לבכות, שחייבים לבכות, ולהוריד מעות. והדבר השלישי הוא כותב, הוא מהשנה שמסלק את החיצונים ממנו ומהעולם. כי יש הרבה טומאה. לצערנו, יודעים מה כותב רבי אברהם אזולאי, אומר תדעו, שמי שיושב בארץ ישראל, היצר הרע שלו הרבה יותר גדול. למה? כך הוא כותב בחסד אברהם, כי ההוא ההוא, האויב הגדול והמר של כולנו, בחוץ לארץ הוא שולח את הרב סרן שלו, את התוראי ראשון, רב תוראי, בכל המדינות. אבל פה הוא לא סומך על אף אחד. פה הוא בעצמו נמצא, והוא בעצמו נלחם איתנו כל יום. אז מתי אתה יכול להכניע אותו? היום. על ידי הקינות, על ידי האבל, על החורבן. ככה זוכים? לא סתם. אנשים זכו שיוצאים להם בנים תלמידי חכמים, אלה שידעו מה זה משמעות של חורבן בית המקדש ויום תשעה באב, אז הגיעו לאן שהגיעו. אומר רבי נתן אישיץ ויערות בנעש, שמיום שחרב את המקדש תדע, כל השפע יורד לאומות העולם. לכן, אל תסתכל ותראה, הנה האמריקאים, איזו עוצמה צבאית יש להם, עוצמה כלכלית, וכן על כל המדינות של אירופה, זה בגלל שבית המקדש נחרב. אנחנו נותנים להם את זה. הרי עיקר השפע יורד כאן, אבל הם לוקחים את זה מאיתנו, זה שלנו. ולכן צריך לדעת, זה החיסרון מיום שנחרב בית המקדש, שזה הדבר שקורה. זה אומר עוד, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, אומר המדרש, מה זה? אומר, תאר לך, האדם עושה ברית מילה לבן, דבר ראשון הוא אומר, אם אשכחך ירושלים. ואני חייב להעיר לכם פה הערה חשובה לכולנו. לצערנו, אני רואה לא פעם ולא פעמיים, יש מוהלים שהם חסרי יראת שמיים. אפילו שיש להם זקן והכל. הוא ממהר. אז הוא תופס את אבי הבן, ואבי הבן מבוהל. אומר לנו, תגיד שמע ישראל. אבל, אדוני, חכמים תקנו, לומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הרשב"א, אמרתי את זה אתמול בשיעור, מביא אותו הבית יוסף בהלכות תשעה באב. כותב הרשב"א, שמי שמזלזל בדבר של ברבנן, אז אוי לו ואוי לנפשו. הרשב"א לא רגיל לכתוב דברים חריפים. והוא כותב, הרי האיש הזה, אני מנסה למצוא את המילה המדויקת, שכן הוא כותב בהמשך מה ששגור בפי רבים, שכל מי שחלילה מזלזל בדברי חכמים, או אז השם מרחם, פורץ גדר, הוא כותב, הרי זה פורץ גדרם של ראשונים. הוא אומר, בוא ותראה, תקנו לנו יום טוב שני של גלויות, זה דרבנן. מי שפורץ אותו, אוי לו ואוי לנפשו. אומר לכם, חמץ שעבר עליו הפסח, זה דרבנן. הוא מביא עשרות דוגמאות שם, בתשובה שלו, שהכל דרבנן, והרבה אנשים קל בעיניהם. אומר, זה דרבנן. מה דרבנן? ירושלמי מתורה של מסכת סנהדרין, שמי שעובר על דרבנן יותר חמור ממי שעובר על דאורייתא. ואיפה הראיה? שנטילת ידיים שלפני הלחם עיקרו מן התורה, כי צריך לאכול חולים בטהרה. והפסוק אומר, מגישים על מזבחי לחם מגועל, צריך לאכול לחם בידיים טהורות. הרבה פוסקים כותבים, אפילו אם אתה אוכל חצי כזית, תטול ידיים, בלי ברכה. בכזית גם יש מחלוקת, אז אנחנו עושים בלי ברכה, רק עם קבצה. אבל, אומר מה, במים האחרונים, זה תקנת חכמים. הוא אומר, תראה מה כתוב בגמרא ביומא. מים ראשונים האכילו בשר חזיר, הוא לא אומר דבר אחר, בשר חזיר. מים אחרונים הרגו את הנפש. אולי אני שואל אותך, מה יותר חמור? ודאי מים ראשונים. ברכת הנטילת ידיים. אבל שם הם לא הרגו את הנפש. מפה תבין שבשמיים לא שותקים כשיש עבירת רבנן. ולכן אדם צריך להיזהר שלא לזלזל בהלכות של תשעת הימים, שבוע שחל בו, והלכות של תשעה באב. כי חס ושלום, עליו נאמר הפסוק פורץ גדר. זה הדבר, יש כמה דוגמאות בתלמוד, בעיקר בירושלמי. מעניין שהירושלמי מאוד החמיר בזה והדגיש את זה. לא שהגמרא שלנו, הבבלי, לא התייחסה לזה, אבל הירושלמי הרבה יותר. זה מסכת פאה, זה מסכת סנהדרין, ועוד כמה מקומות בחולין של הירושלמי שהוא מדבר על זה. אז הוא אומר, מכאן תראה כמה ירושלים חשובה, ולעשות ברית מילה, להזכיר את ירושלים. חופה! אנחנו אומרים, שמח תשמח לאמא אהובים, אחר כך מברכים לשמח ציון בבניה. ושל הברכות תקנו לחתן. נניחות שבירת הכוס, שבעיקרו זה היה לשים אפר, לפני שאז היו כך כותבים הראשונים, הרמב"ן כותב שבזמנם היו עושים תפילין כל היום, אז החתן בשעת החופה היה מסיר את התפילין ושם אפר במקום התפילין. לכן אמר הפסוק, לשום לציון פאר ותפילין תחת אפר. אבל היום שלא מניחים תפילין כל היום, תקנה לנו במקום זה, כך כותב יום הפולבו, לסבור את הכוס, לזכור, חורבן בית המקדש. אז הוא אומר, הנה, הוא אומר, ברכת המזון, אחת הכזית, מה זה ברכת המזון? מיד אתה אומר, מלכות, רחל, השם אלוקינו, עלינו על שלום מח, ועל ירושלים ירח, ועל חלך, ואחר כך הוא, ובני ירושלים, אל הקודש מירה בימינו, אין ברכת המזון בלי, לא יצא ידי חומיים, לא הזכיר. אז מה אומרת? כל שלא הזכיר, מלכות בית דוד, מלכות ירושלים, לא יצא ידי חומתו. אומר, הנה, בקות ההפטרה, לחיים על ציון כי היא בית חיינו, זה עושה לנו מקודם. הנשמות שלנו באו משם, מהר ציון, מי זה הר ציון? זה הר הבית. אז אומר, וכן הלאה, תחפש ותמצא, שעל כל צעד ושעל שאדם עושה, אתה מתפלל תפילת מוסף, מזכיר את ירושלים. ראש חודש, ירושלים. חגים, בוא. מה ששמה. תרחם עלינו ועל מקדש שלך, ברחמך הרבים, ברחם על המקדש, אנחנו מבקשים. יום חג, ובשבת, בברכת המזון, ואדם שאכלנו ושתינו, אני זוכר את אבא, אני אומר לכם, כל ליל שבת משהו לא יתואר, חשמל הוא לא היה משתמש. היה מדורת נפט, למפה, וכבר הייתה דועכת. הוא היה בכוונה מחכה, מעריך בסעודה, שירים, דברי תורה, סיפורים מצדיקים, שהוא ראה עובדות, לא סיפורים, כמו שיש היום. וכמה מוסר, וכמה תורה, וכל קטע וקטע של שיר, תפרש אותו. ומבחן בתנ"ך, בדברי הגמרא, במה לא? אחרי זה היה מגיע לברכת המזון, עייף. אחרי שלילה קודם לא ישן, עשה משמר כל הלילה. ועמד כאריה ליד ארון הקודש, וצעק של עם ישראל. אז היה... ככה, הייתי רואה אותו כאילו מנומנם, אבל לא, היה ער. כל רצה והחריצנו, אני מעיד רבותיי, היה מוריד תמעות. תמעות. עד שאכלנו ושתינו עד היום שאני נזכר מזה בשרי נעשה חידודים חידודים חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו טוב יפה בזה זה נקרא אבלי ציון בזוהר כתוב פרשת שמות שיש מדור מיוחד בגן עדן למי שמתאבל על ירושלים והמדור הזה נקרא אבלי ציון שם יושב משיח צדקנו והמקום הזה שמו כאן ציפור ורק מיוחדים נושבים שם ועל זה נאמר סיסו את ירושלים והגידו בה כל אוהביה וכל המתאבלים עליה וכו'. אז מפה רואים כמה בית המקדש חסר, כמה רבותינו תקנו לנו לזכור. ותראו בביטוי של יום כיפור, מה אנחנו מזכירים? זכרון, חורבן ביתך, לא העלינו על ראש שמחתנו. אז זה צריך להתרדות ביום כיפור. להבין מה זה. לכן צריך להעמיק ולראות. זה מה שקראנו וקראתי טיפה מן הים מה שיש לדברי רבותינו. מה היה כשהיה בית המקדש? איזה ברכה הייתה? איזה שמחה? מה כתוב בזוהר שבחגים היה אדם עולה לרגל כל זכר? הוא שואל לא רק דווקא כל זכורך, ככה. הזכר הוא גדול הבית, נכנס, מסתכל, רק רואה את המזבח, רואה את הכהן איך עובד, נכנסת קדושה וטהרה בליבו, וחוכמה נפלאה בתורה, עד החג הבא. לכן אמרה התורה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. היום אין לנו את זה. התשפץ כותב שגם בימינו מי שהולך לכותל המערבי מקיים מצוות עשה. הוא היחיד בסברה הזאת. אבל בעוונות חסרנו. חסרנו. וזה צריך לדעת. לא עוד דבר אחד רבותיי. בחומש ויקרא בזוהר כותב בדף כ"ב רבי יוסי אמר מסע אדומה אליי קורא משעיר ככה נביא ישעיה צועק למעשה בתורתו של רבי מאיר היה כתוב מסע רומא והגמרא אומרת הוא רק הנביא קרא לזה דומה דומה זה השק של גיהנם מסע אדומה אליי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל אומר שם הרבי יוסי, תלמידו של רבי שמעון, אומר לו לקדוש ברוך הוא הנביא, ריבונו של עולם, יש לילה ויש ליל, לילה זה אחרי חצות, ליל זה לפני חצות, אתה שומר, איפה השמירה, חס ושלום. הוא כותב שם מילה חריפה, עם הוא שמירה דילה. שאין אתה, כך כותב רבי יוסף חיים בפירוש שלו, אין אתה כרועה בשר ודם, שבאים הזה אבים וטורפים את הצום, והוא לא רואה, אבל עליך נאמר, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל משבעים זאבים. כך לשון רבי יוסף חיים ולשון חכמי תירו. אז הוא אומר, שומר מהמילה, שומר מהמילה, מה נשים? אמר שומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בוקר, הגיע הזמן הגאולה, וגם לילה, חצות הלילה השנייה, שזה יותר מסוגל, אם תבעיון, בעיון, אם אתם מבקשים, תקבל צלותנה ומרתנה, בעיון, שובו את עיון, הוא צועק שובו בתשובה, מה אומר הקדוש ברוך הוא אחר כך למלאכים מכנס את כל הפמליה של מעלה ואומר להם חזו בני ידידיי בשבקין צערה דלהון וטבעין לי על שכינתה הוא לא מבקש לא על זה שהוא חולה לא על זה שאין לו פרנסה לא על זה שאשתו לא עליכם חולה לא על זה של ילדיו שאין בעיות לא שצריך לחתן את הילדים. הוא אומר לי, תגאל את השכינה. הוא אומר, תראו, בגללו, שהוא לא מבקש על צערו, אלא מבקש על צער השכינה, אני אגאל אותה. כך משיב שם. כך אומר רבי יוסף. ודומה לזה אנחנו רואים אצל רבי ישמעאל בן אלישע, עוד מילה אחת רבותיי, אני מעכב אתכם קצת, אבל זה לילה מיוחדת, כמו שכתב השאלה, לילה מכניעים את ההוא או הוא, בלי לעורר אותו, מרדימה אותו לחלוטין. אז הוא אומר, רבי ישמעאל בן אלישע, מה אנחנו קוראים שם ב... בפיוט אלה הזכרה, בקינה הנוראה הזאת, שעשו גורלות, להפיל גורלות, סיבת שפעון, ונפל הגורל על רבן שמעון. שואל הרמה מפעם עולם, למה הגורל? הרי גורל זה מלמעלה. למה רבן שמעון? אז הוא אומר לפני שהוא היה משבט יהודה, ומי שיעץ למכור את יהודה לישמעאלים, סליחה, את יוסף לישמעאלים, זה היה יהודה. והוא היה מלך, אם הוא היה אומר, בוא נחזיר אותו לאבא, הם מחזירים אותו. כן, הוא היה הראשון. ורבי ישמעאל אומר, למה מפנו? זה היה יוסף הצדיק. לכן, מה שקרה עם יוסף, קרה עם רבי ישמעאל. יוסף, היה יפה תואר, יפה מראה. רבי ישמעאל היה יפה תואר, יפה מראה. יוסף ירד למצרים, היה בבית הסוהר. רבי ישמעאל היה בבית הסוהר, כמו שהגמרא לגיטין מביאה על רבי יהושע, שהלך לראות אם הוא תלמיד חכם, ושאל אותו מי נתן לשיסה יעקב. אז האמת שראיתי גם מי שמקשה, מה החוכמה הייתה פה? כשהוא שאל אותו מי נתן לשיסה יעקב ישראל ובוזזים, הוא ענה לו, הלא השם זו חתנו לו. זה פסוק, מי לא יודע פסוק? אז כולם היו יודעים פסוקים. הוא עונה, רבי יהושע מבטיחני בו שיהיה מורה הוראות בישראל, ופדה אותו. מה החידוש? תשמעו, זה ביור נפלא. חידה הביא, לא זוכר בשם מי. הוא מביא, ושאל אותו, הרי קיימנן, אין אדם לוקה ומשלם. אין, אתה לא יכול להעניש אדם בשני עונשים על עבירה אחת. איך ישראל, גם עם שיסה, גרשו אותם מהבתים, וגם לקחו להם את הרכוש, לא להם את הרכוש. מי נתן עם שיסה יעקב ישראל לבוססים? אז הוא ענה לו, הלא השם, זה... הקדוש ברוך הוא יתרע ויתרע ויתרע והכל שלו. אז הוא לקח את ישראל ורצה לחפר עליהם שלא ימותו, התחיל מיטה. רצה לחפר עליהם במקום מהמת, לקחו את הכסף שלהם והם גלו. אמר, או, זה פוסק, יהיה פוסק, אני אקח אותו. והציל אותו. ועוד, הוא מביא עוד כמה דוגמאות שהיה דומה ליוסף. אז אחרי, גם יוסף פשטו את הכותונת, רבי ישמעאל המיטה שלו הייתה קושה מכולה, פשטו את אורו מעליו. אז עכשיו יש שם המדרש, המקונן קיצר, אבל הוא שולח אותך למדרש, יש מדרש שנקרא מדרש אלה הזכרה. המדרש שם אומר שכשהוא קראת את ראשו של רבן שמעון גמליאל הרשע, קראת את ראשו של רבן שמעון גמליאל הצדיק, אותו רשע, ונפל הראש שלו ברצפה, רבי ישמעאל לוקח את הראש, מחבק ומנשק. אומר לו, הקיסר, מה אתה עושה עכשיו? הלו עוד שנייה, עוד כמה שניות, יתחילו איתו, הוא הבא בתור. אומר לו, תל גוי שכמור, אני בוכה על זה שהיה לומד תורה. אני לא מוכר על עצמי, על עצמי לא אכפת לי. אכפת לי ממנו, נשיא ישראל. היה מורה לנו הוראות, היה מנמד אותנו תורה. אומר, זהו. אחר כך, ההמשך, שבת הקשר וכל צעקתו, היא אמרה, ביקשה מאביה, כך כתוב שם, מיטתו להעמידה. מה רצתה? שהתמונה, הדמות שלו, הדיוקן שלו, יישאר נצחי. וככה הם עשו, לקחו את זה, זה ברומא, כמו שהגמרא אומרת, אחת ל-70 שנה, הם מוציאים את זה, ואומרים כל מיני שאלות התגמים. אז מה הסיבה שהוא צעק? הרי הוא אמר לא אכפת לי. פתאום הוא צועק, הוא אומר לא, זה הגיע למקום התפילין. הוא אמר אוי, הם מורידים את האור איפה שהיה תפילין, זה מקום קדוש. אז זה הוא צרח. הוא לא צרח על שפושטים את אורו. אז תראו, ככה היו קדושי ישראל. לא אכפת להם מעצמם. אכפת להם מעבודת השם. מכלי ששימש את השם יתברך, את המצוות של התורה. זה היה רבי ישמעאל בן אלישע. ואני אסיים בעוד משפט אחד. הרב שבט מוסר שהזכרנו אותו. בפרק מנתך כותב דבר נורא. על הגלות הזאת. מה גורם את הגלות? הוא צועק, בואו נשוב בתשובה, בואו נתקן הכל, למה? ואני אקרא לכם כמה שורות. הוא אומר, קודם כל, בגלל הגלות שאנחנו לא בבית המקדש, אנחנו לא מבינים כהוגן את התורה. ואין סוגיה בהירה. אנחנו צריכים כל יום, נו, מתי תגאל אותנו ונבין את התורה? דבר נוסף, אומר כל המתים מחכים לקום ומנעקב, הוא אומר אנחנו. אם נעשו בתשובה עכשיו וכל ישראל ישובו, מיד המתים יקומו. הוא מתאר לך שהאבות הקדושים, שוכני עפר, מחכים. כל הצדיקים בכל הדורות מחכים לתחיית המתים. במי זה תלוי? אומר בן. כי כאשר יבוא משיח, יחיו המתים. שניהם, יחיו מתיך, נבדתי יקומום. הקיצו וירדלו, סוכני עפר. אחרי זה, הוא אומר, תראה כמה צרות יש, שכל האילנות סרק, הגמרא אומרת, שיש בכתובות, בסוף כתובות, עתידים אילנות סרק של ארץ ישראל שיתנו פירות, ומיד פסוקים, ואנו, האילנות האלה מחכים לנו, ואנחנו מעקבים אותם. אחר כך הוא אומר, אור השמש, הירח, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש עם מתיים, מתי זה? שיבוא משיח. אז למי זה מחכים? לנו. אומר לא רק זה, הארץ והשמיים, הכל מתחדש. כי הארץ כבגד תבלה, ושמיים כעשן נמנחו. והפסוק אומר, כי כאשר השמיים החדשים, והארץ החדשה אשר אני עושה, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אומר, כל זה מחכה לנו. אחרי זה הוא אומר, אתה רואה שחס ושלום חתן לפני חופתו נפטר או קדה בדרך לחופה, קורא לה מה שקורא לה, אנחנו ידענו להציל. הוא אומר עוד יותר, כמה עקרים ועקרות יש בישראל, איזה צרות, איזה סבל, איזה כאב, והם כולם עתידים להיפקד. שהקדוש ברוך הוא יפקוד את ישראל, הוא יפקוד אותם, ויהיה להם פנים, ועתיד לבוא כולם, יהיה להם ילדים, בפרנסה. כמה סובלים האנשים בפרנסה? אומר, הפרנסה תהיה בשפע, וכן תינוקות של בית רבן, שלא לומדים מספיק תורה, ולא מגיעים למה שפעם היו יודעים. תארו לכם דור לפנינו, דור. תקחו את כל הזקנים עמי הארץ, אני מקנא להם לפעמים. חלקם כבר הלכו רובן לעולמם. כל ארצות המזרח, רבותיי, הכי בורים, היודעים את כל התנך בעל פה. היה חרב בכל ארצות המזרח. אם תקחו את טורקיה, שם היה אברהם פלאצ'י, אם תקחו את בבל, אם תקחו את פרס, תקחו את תימן, נזר של, של ארצות המזרח, תקחו את ארם צובה, את סוריה, את מצרים, כל ילד עד גיל 11 היה יודע את כל התנך בעל פה עם השרח, עם התרגום בערבית, יודע לבאר לך פסוק פסוק, תיקח איוב, היום מי יודע לקרוא איוב, שובר את השיניים, והיודעים הכל, ככה היה. אז הוא אומר כל זה, כשיבוא משיח, נחזור למקומו. ואחר כך, ארץ ושמיים אמרנו, חידושי תורה, אנחנו לא יודעים לחדש כאן. ועל הכל הוא אומר צער על ידה, היותות איך יושבות על המשבר, כמה הן צעקות, תחיל תזעק בחמדיה. עובר, ואז, ואל תשקע את המנעכים שנמצאים בחוץ עד עכשיו, עתידים להיכנס עם חיצתה, ואז יהיה חדש ימינו כקדם. אומר המדרש, מה זה כקדם? כמו האדם הראשון לפני החטא. איפה הוא היה? בגן עדן. פניו היו מאירות כחמה. ככותב גם רבי אברהם אזולאי וחסד אברהם. אנחנו מבקשים, שבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לא הקדם זה האדם הראשון? כי כתוב, הייתה אדוני אלוהים גם בעדן מקדם, ויעשן שם את האדם אשר ברא. רבותיי, רק תרשו לי שאני אגיד את הקדיש, כי צריך להגיד קדיש, קדיש הגדול, מה שנקרא, ונענה יש מרבה, ובעזרת השם יהיו פירות ופירי פירות. התגדל והתקדש, שני רבה.
אמן.
במועתי דחת את האלפא.